הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא הלבנת פנים. האם יש זמן שמותר להעליב, להלבין פנים, להעליב את הזולת? ומצאנו מקרים שבהם ראו רבותינו שכן יש צורך לתיקון העולם וחברת בני האדם, והכוונה היא לטובה ולא לרעה, שיהיה מותר להעליב. ונסביר, המהות של מצוות בין אדם לחברו הן מצוות של מוסר, צדק, חסד, זה מצד אחד, אבל גם תקנת הציבור והחברה והעולם מצד שני, וכתוב בתורה בספר ויקרא וגם בספר דברים, ועשית הישר והטוב. זו מצווה כללית שבין אדם לחברו, שבאופן כללי נתייחס בצורה מכובדת לזולת, ומצד שני, במקום שהישר והטוב דורשים פגיעה מסוימת באדם ומכבודו, קבעו חכמים שמותר לעשות כך. מצד אחד, אנו לא אמורים לפגוע בזולת, עד רבה כבודו, גופו וממונו יהיה חביב עלינו כשלנו. מצד שני, הקפידה התורה על תיקון החברה והסדר הציבורי, והרבה תקנות תיקנו חז"ל מפני תיקון העולם. לדוגמה, מצינו בגמרא בקידושין סמך ת' בעל אכסניה בית אכסן רבי סמלאי. בעל אכסניה היה ממזר, נפסל הוא ודורותיו אחריו. אמר לו רבי סמלאי לבעל אכסניה, אם הייתי מקדים להיות אצלך קודם שהתחתנת, הייתי מביא לך עצה איך להינשא באופן שיתר זרחה ולא יהיו פסולים לדורותיהם. מהי העצה? היה מסיל לו עצה, ליסה שפחה כדי שיתהר זרום. היה אומר לו, לך תגנוב ותמחר כעבד. כעבד עברי, שהרי גנב שאין לו מה לשלם, מוכרים אותו בבית הדין לעבד עברי, ועבד עברי התירה לו התורה, ליסה שפחה כנענית, ונמצא זרחה ניתר ויכול לבוא. בקהל השם שאלו הרבה ראשונים איך התירו את הגניבה כדי לתאר ממזרים ובמהותר ממון חברו. כתב בתוספות ריד, עצה לגנוב איך ייתכן? אלא העצה לגנוב אין איסור בדבר, כיוון שבדעתו לשלם הוא מתכוון להכשיר את זרעו. ועדיין זה פלא, משום שדעתו לשלם מותר לגנוב, הרי הגונב על מנת לשלם עובר באיסור, אלא שנתן לו עצה כדי לתאר זרעו. ממזרות, איכן מצינו שמותר לגנוב כדי לתאר ממזרים? אלא שכאן ראינו מהעצה הזו, אפילו שאין לנו מצווה לתאר ממזרים, בכל אופן יש כאן חסד גדול לשעה ולדורות, כיוון שדעתו לשלם ועושה את הטוב והישר, בדין הוא להתיר את הגניבה. כלומר, הוא ממש גנב, גנב שמתכוון לשלם. גנב כזה הוא נמכר בגניבתו, אפילו אם בדעתו לשלם זו גניבה גמורה. וכתוב בתוספות ריד, דעתו לשלם, הכוונה היא שהוא עושה עבירה, הוא עושה רע, אלא שהוא עושה את הרע לעניין טוב, עושה מעשה רע, מטרה סופית היא טובה, דעתו לשלם ועושה כך כדי לתאר את זרעו. פלא, פלא גדול. אז מצינו נזק לאחר, לזולת, ובכל אופן למען מטרה רחבה יותר הדבר מותר. עוד מצינו בגמרא באבת רטט זין, איוב הצדיק היה גוזל שדה מיתומים ומשביח כדי להטיב עם היתומים הקטנים. פלא, איך ייתכן? בגמרא בר מציע כתוב אסור לגזול על מנת לשלם. אמרו שמה שאסור לגזול על מנת לשלם תשלומי כפל, שהרי הגנב משלם תשלומי כפל, הרי שמוצאים אותו גנב 100 משלם 200, הוא רוצה להביא צדקה לאדם, האדם לא רוצה לקבל, הוא גונב, וכך הוא אומר, אני חייב לשלם לו כפל, כך הוא חייב לקבל את מה שאני אתן לו. כלומר, גם כאשר כוונת האדם להיטיב לזולת, להרבות נכסיו, יש בזה איסור גמור. אז איך נבין את המעשים של איוב שהכתוב משבח אותו? המאירי כתב דבר חידוש, יש עבירות שהן נעשות לכוונת המצווה, אף על פי כן לא הותרו, ומה שנאמר דרך שבח על איוב שהגוזל קרקע של עניים ויתומים ומשביחה, אחר כך מחזיר להם, נראה שהתפרסם מעלתו למרות שלא היה אומר כך, כולם ידעו ממידתו שלא התכוון לגזול, אז הוא עשה מעשה, ידעו בסוף שירוויחו מזה. בפועל הוא נטל שדה יתומים שלא ברצונה ויש בזה גניבה, גזל, אבל כיוון שידוע, ידוע שכוונתו לגנוב, לא להנאתו, אלא לטובת היתומים, לרווחתם, מותר היה לעשות כך. פלא. עוד מצינו בגמרא, שבת קוף ממחת, רב יהודה ציווה לחטוף בגדו של רב הבא בר חנה ולאחרים, כדי להביא אותו לבית המדרש, כדי שיבוא ללמוד, וללמד תורה. כלומר, התיר לגנוב ולגזול המון חברו כדי ללמוד תורה? בוודאי ידע רבא בבר חנה שלא תפס רב יהודה בגדו על מנת לגזול להנאתו, אלא לטובת הציבור והתלמידים שבבית המדרש, לכן מותר היה לעשות כך. מצינו בגמרא תענית, אביי רצה לבדוק צדקותו וישרותו של אבא אומנה, הרבה במעשה חסד, היה מרבה במעשה חסד, שלח זוג חכמים לבדוק אותו, ואותם החכמים ששלח אביי גנבו מביתו תכשיטים, באו אליו בשוק והציגו בפניו מה שהוציאו מביתו על מנת שיעריך את השווי שלהם. כאשר אבא אומנה בדק אותם, אמרו לו, שלך. ובמה חשדת? אמר להם אבא אומנה, שמא פדיון שבויים נזדמנה לכם המצווה הזו ונצרכתם למעות. פלא, האם יש היתר לגנוב את התכשיטים כדי לבדוק אותו? איך זה ייתכן? הרי אמרנו, הגונב על מנת להחזיר אסור גניבה. אלא גם בזה נראה, אביי ראה חשיבות גדולה וטובת הכלל לבדוק מידת הצדקות והישר שלה באומנה, כיוון שזו הייתה כוונתו, מותר היה לעשות מעשה גניבה שכל עניינו ומהותו לטובה או לתועלת. ראינו בגמרא, באבת רב דף ה', רבין היו ארבע שדות מסביב, שדה של רוניה. אמר רבינה, המקיף לרוניה ניקף, תן לי מחצית ההוצאות עם מה שגדרתי. לא, לא נתן רוניה לרבינה את חלקו בהוצאות הגידור. למה? מדוע? טען, אין לו צורך בגדר לשמירת השדה. חזר רבינה וביקש, תן לפחות דמי קנים בזול, מחיר זול. גם זה לא נתן לו, שהוא ביקש רבינה, תן לפחות שכר השמירה שחסכת, את הסכום שהיה עולה לך להעמיד שומר לשדה, אם לא שאני גדרתי. לא נתן לו. יום אחד היה רוניה מלקט תמרים מהדקל שבשדה שלו. אמר רבינה להריס שלו, לך, כך מהתמרים של רוניה. הלך האריס של רבינה הפועל להביא את אשכול התמרים מתמריו של רוניה, ואז הרים רוניה את קולו וגער בו. אז אמר רבינה לרוניה, צעקת להריס, למה אתה צועק? כי חשוב לך השדה. בכך גילית דעתך שנוח לך בשמירת הדקלים שלא יתלו אנשים את פירותיהם, חשוב בעיניך. אומר הרידבו, במקרה כזה אינו עושה לצער חברו אלא להוציא את הדין לאור, לכן במקרה כזה מותר. אם אין כאן כוונה לצער את חברו, אלא יש כאן מטרה נעלית יותר, חשובה יותר של עשיית דין וצדק, הדבר מותר. מופיע בראש, מי שמכה את חברו מותר להחזיר לו מנה אחת אפיים. כתב המהרש"ל בים של שלמה, במקרה כזה לא אסרה תורה להכות חברו ולהחבול בו, למרות שבשאר להבין שבתורה לא יתירו לעבור עליו להינצל עם מכה וחבלה, אבל כאן שמכים אותו מותר. מותר לאדם להחזיר מכה למכה אותו מנה אחת אפיים. כתב הים של שלמה, מי שנכנס לבית חברו שלו ברשותו מסרב לצאת, מותר לבעל הבית להכות, לגרש אותו. עושה אדם דין לעצמו, זכות האדם לנעול דלתות ביתו, אין לחברו כל זכות ורשות להיכנס לביתו של בעל הבית, מותר לגרש, אפילו במכות אין בזה איסור, חובל בחברו. אז ראינו שבבין האדם לחברו, לעולם צריך לשקול ולאזן בין זכות של פלוני לזו של אלמוני. כאשר בא האדם להגן על גופו או רשותו, מסתבר שמותר לו להכות חברו. למה? כי אם זו הדרך שלו להגן על עצמו, הדבר מותר. וחידוש עצום כתב בשלוחן ערוך הרב בהלכות נזקי גוף, מי שאתנה עם עובד שרשאי להכות אותו, למרות שאין ביד האדם למחול ולתת רשות שיחבלו בגוף שלו, כיוון שתנאי זה לטובת העובד רק על מנת שכר אותו המעביד מועיל. אמנם לא אומרים שכך יש לנהוג בזמננו, אבל כן ראינו את העיקרון. מצינו עוד דוגמה, כתב הבית יוסף שות אבקת רוחל, מי שיודע עדות ממון לחברו וחושש להעיד שמה ינזק בגופו או בממונו, אפילו במקום שהרימו הציבור את היודע עדות ונמנע מלהעיד, פטור מעדות, כמו שמצינו מצוות השבת עבדה, אם היה מפסיד המון הידי מצוות השבת עבדה פטור מלהשיב, כך גם בעניין העדות. כלומר, שורש המצווה בין האדם לחברו מידת היושר והצדק, אבל מצד שני מותר לאדם לעמוד על שלו ולא להיפגע. ומכאן להלבנת פנים, להעליב את חברו. העבירה זו היא מהחמורה שבתורה, שאמרו חז"ל, נוח לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו. במשנה באבות כתוב, המלבין פני חברו אין לו חלק לעולם הבא. אמנם כתוב בגמרא, כאילו שופך דמים, זה לא רציחה ממש, כך מביאים המפרשים. אומר המאירי, דיברו דרך צחות, כלומר, לא באופן מדויק. אין כאן יערג ואל יעבור, אלא כן, חמור מאוד להלבין פני חברו ברבים. בכל אופן כך לדעת המאירי. אומר המאירי, יש כאן חיוב מוסרי, אבל לא חיוב גמור, שנחשב כמו רצח מי שמעליב את חברו, אלא חיוב מוסרי שנאמר בדרך צחות והגזמה, כדי שנבין כמה חמור להלבין פני חברו. הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך דן בשו"ת מנחת שלמה, האם מותר לבעל הבית או מעביד החושד בעובד שגנב ממנו לערוך חיפוש בכלים בתיק שלו ולבייש אותו, וכתב, אם חטב חפץ מחברו מפני שטעה וחשב שזה שלו והוא גנה ממנו, פשוט הדבר שהנחטף מותר, ומותר לדבות בבית הדין ולהוכיח שהחפץ שלו, אפילו שתהיה כאן בושה גדולה. אמנם אמר הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך, עדיף לפטר את הנחשד בדרכי שלום מאשר להלבין פניו ולומר אני חושד אותך בגניבה. דנו הפוסקים ואמרו, בבית הדין יש ויכוח, כל אחד אומר את הטענות שלו, בוודאי שיהיו בושות לבעלי הדין, הדבר מותר, זו הדרך לברר את הדין. רופאים מנהלים דיון רופאים ביניהם ומוצאים טעויות, זו הדרך לברר כולם יחד. בצבא, במשטרה, עושים חקירות ובדיקות ודנים כמה אנשי מקצוע למצוא כל מיני חסרונות, פעמים שמדברים עם מישהו אחד מול כולם, זו הדרך לברר, לכן הדבר מותר, אפילו שיש כאן בושה. עוד מצינו בעניין הלבנת פנים להפריש מאיסור, כתוב בהלכה, כתב פלא יועץ, יש להתיר למען ישוב מדרכו הרע וילך בדרכי טובים. מצינו לגבי תיקון בעל קורא שטעה, האם יש הלבנת פנים ברבים? מצד אחד אפשר להבין שהבעל קורא יודע שהוא הולך למקום שבו יקפידו איתו על כל מילה, זה התפקיד, על טעויות מתקנים, אבל זה מהצד שלו. מצד הציבור, הטור בהלכות קריאת ספר תורה כותב בשם ספר המנהיג, אם החזן או הבעל קורא טעו בקריאה, מן הראוי לא להעיר ברבים כדי לא להלבין פניו, שהרי גם אם הוא טועה יצא ידי חובה, וכמו שכתוב במדרש שיר השירים רבה, אם הקורא הרן במקום אהרון יצא ידי חובה. מסיים הטור שמהרמב"ם משמע חובה להחזיר אותו אפילו על דקדוק אות אחת. להלכה השלוחן ערוך פסק כדעת הרמב"ם, יש לתקן את הבעל קורא, אבל הרמ"א כתב, דווקא כאשר השינוי משמעותי ישנה את המשמעות, יש להעיר. אבל בלא זה, אם זה לא משנה את המשמעות, יש רק לגור ביחידות, לא ברבים. ומה לגבי כהן המלבין פני חברו, האם רשאי לעלות לדוכן לשאת כפיו? אומרים הפוסקים, אמנם כתוב, כהן שהרג את הנפש אפילו בשוגג לא יישא את כפיו, אפילו עשה תשובה, זה לגבי הרגעה ממש. אבל לגבי כהן שלבין פני חברו ברבים, לא פסקו את הדין שאותו כהן לא יכול לעלות לברכת כהנים. ומה? מה לגבי כהן שבנו יצא לתרבות רעם? כתב בשו"ת שבות יעקב שאסור לחדול מלהעלותו לתורה כדי לא להלבין פניו ברבים. ומה לגבי ביוש קטן? אדם שהוא קטן, בדברי הרמב"ם מלכודות מפורש אסור לבייש קטן. ומצינו ביור מרגש ונפלא של האור החיים הקדוש, מדוע יוסף לא הודיע ליעקב שהוא חי? כדי לא להלבין פני אחיו הרבים על ידי שיוודע ליעקב אבינו שמכרו אותו. רק אחרי שבאו לפניו בשנות הרעב, נתחכם והכיל אותם והשקע אותם, נתן להם כסף, הראה להם שהוא איתם בלב שלם, נגלה הדבר כי מהשם יצא הדבר, הוא לא שומר להם איבה, באמצעות כך הוסרה הבושה מאבא שלהם, כי יאמרו, הכל בעצם משמיים. כך למנוע את הבושה. עוד מצינו בשו"ת של רבי אליהו בן חיים, מראשוני האחרונים, היה חכם טורקי, כתוב בשו"ת, שנשאל אודות שני בני אדם שהליבו זה את זה ברבים, הטיחו דברים קשים זה בזה. העריך לדון בכנסות, אך בתוך דבריו כתב, כיוון שהאחד התחיל מותר לחברו להחזיר כדי להתגונן. גם בספר החינוך כתב, לא חייב האדם להיות כאבן שאין לה הופכין, לא חייב לשתוק כמודה על כל מה שמעליבים אותו. לא תצווה התורה לאדם להיות שותק לכל מי שמבזה ומבייש אותו. נכון, יש אנשים שהם חסידים והם יכולים להיות נעלבים ולא מעליבים בחזרה. אבל כן, מותר לענות כסי לפי הדומה את עירה התורה, מי שבא במחתרת להקדים ולהרוג אותו. למה? כי לא צריך האדם לסבול נזקים מיד חברו. רשות יש לאדם להינצל, גם אם זה יפגע בחברו. מצינו מותר להעליב ולהלבין את חברו בתוכחה על דבר עבירה, כך מופיע בגמרא בערכין דף ת' זין. ברמב״ם בהלכות דעות ישנה הגבלה, שם כתוב המוכיח את חברו לא ידבר איתו קשות בבת אחת בצורה עדינה, לא לבייש אותו, לא אחד מול אחד וגם לא ברבים. צריך להיזהר לא לבייש את חברו ברבים, או גדול או קטן. לא יקרא לו בשם שהוא מתבייש ממנו, לא יספר דבר שהוא מתבייש ממנו. במה דברים אמורים? במצוות שבין אדם לחברו. אבל במצוות שבין אדם למקום, אם לא חזר ובסתר, מביישים אותו, מפרסים חטאו, מחרפים אותו, מבזים אותו, עד שיחזור למוטב. מצינו שהרמב"ם מחלק בין תוכחה במצוות שבין אדם למקום שמותר ברבים, למצוות שבין אדם לחברו שצריך לדבר באופן לא מבייש. כתוב בהלכה בשולחן ערוך, כתב הפלא יועץ, יש להתיר למען ישוב מדרכו הרעה להלבין פנים כדי להפריש את האדם מן האיסור. מצינו שמותר לאב המחנך את בנו ולרב המלמד את תלמידו להקותם לא פעם לביישם. כך כתב הרמב"ם הלכות תלמוד תורה, עם תלמידו מתרשל בתלמודו מותר לרב גם לבייש. לא נכנסנו לעניין החינוכי האם זה עוזר או לא, אלא אמרנו אם יש צד שזה יכול לעזור, הדבר יהיה מותר. עוד מצינו בשו"ת שערי אפרים העריך במעשה שהיה הרב דרש דרשות של דופי והבל, ורב אחר דחה את הדברים, פגע בכבודו בדרשה ואת הכנסת ברבים. אומר השערי אפרים, גם אם דברי הרב הם בטלים ומבוטלים, אין למחות ברבים, אלא בדרכי נועם, לא להלבין פנה ברבים. בואו ונראה עוד בגמרא הכתובות דף ממתד, בואו שהתקינו שיהיה אדם זן את בניו ואת בנותיו כשהם קטנים, ותראו להלבין פניו של מי שאינו מפרנס בניו ובנותיו הקטנים. במצוות שבין אדם לחברו בכל עניין שיש בזה צורך, אפשר גם לפגוע, מותר לפגוע בו ובכבודו במידת הצורך לתיקון העוול. לכן תראו להלבין פניו מי שלא מפרנס בניו הקטנים החסרי ישע, עליו מותר לדאוג לצרכים שלהם. על בסיס גמרא זו התירו לבד הבית לפרסם על לוח מודעות של הבית המשותף את שמותיהם של אלה מבין השכנים שלא שילמו את המותר עליהם, למרות שבכך מעליבים אותם. ובוודאי כמו שכתב הרמב״ם, קודם כל יוכיח בינו לבין עצמו בעצנע, בין ברירה אפשר לפרסם את השם ברבים. בעניין ועד הבית אומרים הפוסקים, היות והאדם הזה שלא שילם ועד הבית, הוא עצמו גרם לעצמו נזק. אם הוא עצמו גרם לעצמו נזק בכך שלא שילם, אז הוא משלם תוצאה טבעית והגיונית שהוא ידע שהיא עלולה להגיע, הוא יכניס את עצמו למצב לא נעים. אז אם כן, מצינו את האיזון העדין בין מצוות שבין אדם למקום, בין אדם לחברו והצרכים של האדם. מצד אחד לא להעליב את חברו, מצד שני פעמים כן, העלבון הוא כלי כדי להשיג תוצאות, ויש מקרים בהם הדבר יהיה מותר. ועשה לך רע והסתלק מן הספק שלא יתיר האדם לעצמו להלבין פנים, כי נדמה לו שהדבר הגיוני מותר ואפשרי, אלא עשה לך רע, הסתלק מן הספק. בהרבה מקרים מקרים מדבר האדם מתוך התסכול הקינה, העוינות, התסכול האישי שלו, והמקום הזה מייצר נזקים ולא תועלת. ונתפלל לקדוש ברוך הוא שלעולם לא תצא תקלה תחת ידינו, ועד רבה דברים טובים, יעילים, מוסיפים ומקדמים. היו ברוכים.
כי אייל תהרוג עם הרב אייל אונגר.